ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, המנחוסים, פודקאסט של קולנוע. הפודקאסט היחיד שאתם יכולים לקחת אותו ושהוא ייוולד לשני אנשים ממורמרים שנמצאים בתוך חדר במשך הרבה יותר מדי זמן, אבל עדיין להצליח לצאת החוצה ולתקשר עם העולם באופן שרלוונטי לאנשים אחרים.
וואו.
וואו.
זה היה רלוונטי לפרק.
מה? לא, בכלל לא. זהו, והיום בפרק שלנו, אני פה יאיר ופה איתי זה נועם.
אני נועם, כן.
זהו, והסרט שאנחנו הולכים לדבר עליו היום זה הסרט רום, חדר, סרט מ-2015.
לא להתבלבל עם דה רום של טומי וויסו.
זהו, רום זה בעצם סרט שמדבר על אימא ובן שנמצאים תקועים בתוך חדר. האימא שם כבר 7 שנים והבן נולד לה תוך כדי שהיא הייתה בחדר. היום הולדת 5 שלו זה התחילת הסרט.
נקודת הפתיחה.
זהו, בדיוק, ואנחנו, הם נמצאים כלואים בתוך החדר הזה, הם לא יכולים לצאת, יש איזשהו מטרידן מיני שסגר אותה בחדר הזה, והיא לא יכולה לצאת משם. והסרט מדבר בעצם על איך זה לחוות את החיים שלך בתור ילד, כשכל מה שאתה חווית אי פעם נמצא בתוך חדר אחד קטן. זה בעצם סיטואציה די הזויה.
נכון.
ואנחנו נוגעים בסרט הזה בנושאים שקשורים באהבה.
כן.
אימהות.
נכון.
למידה.
למידה.
התפתחות.
וואו.
המגבלות ויציאה ממגבלות.
ותכף נעשה לך חיזוקים.
וואה, תודה. ובעיניי זה סרט מאוד מאוד מעניין, וספציפית הוא רלוונטי לתקופתנו כרגע.
היי!
למה, נועם?
למה? אנחנו... אם לא שמתם לב, אנחנו הבטחנו בפרק הראשון שנוציא פרק פעם בשבועיים. האם הצלחנו לעשות את זה, יאיר?
לא.
לא, למה לא? כי...
היה בידוד.
היה הרבה בידודים.
היה מלא בידוד.
אנחנו, התהליך הוא שפרק 4 יצא ממש באיחור, כי יאיר נכנס לבידוד, ואז ביום שהוא יצא מבידוד אמרנו יופי, יום אחר כך מקליטים, אבל ביום שהוא יצא מבידוד אני נכנסתי לבידוד.
ואז עלי שהיה כזה, טוב, בואו רמתו, בא לי עוד בידוד.
ואז נועם ויאיר היו צריכים להקליט את פרק 5, ואז נועם היה כזה, חבר'ה, הרבה זמן לא הייתי בבידוד.
יאללה, בואו ניכנס שוב לבידוד. למה אנחנו בבידוד? נגיד אם מישהו שומע את זה במשך הרבה זמן, שזה ממש לפרגן לנו.
כולם ידעו על התקופה הזו.
כן, זה...
אנחנו חיים כרגע ב...
היה איזשהו מחלה, איך קוראים לה?
קוסמטיקה? קורונה.
כן,
קורונה.
זה השם?
כן,
אוקיי.
כן,
וואו,
כן,
לא
עכשיו
נעשתי את המילה הזאת.
כן. וזהו, עכשיו אנחנו בזמן עובר בספטמבר 2020, והקורונה, הרבה פחות מדברים עליה משדיברו, אבל היא הרבה יותר נוכחת משהיא הייתה.
כן. בעצם גם נועם וגם אני חווינו בידוד.
כן, ושנינו לא חולים, כל הכבוד לנו.
לשמחתנו,
לא חלינו בשום שלב. כן.
והבידודים של שנינו השפיעו עלינו מאוד, גם בלוז שלנו ואיך שהחיים שלנו מסודרים, אבל גם במחשבות שלנו וכזה, מה עובר עלינו רגשית וכזה, זה מלא מחשבות גם להם.
בידוד זה חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
כן. והרגשנו שיהיה לנו מעניין לדבר על הסרט הזה בדיוק מהסיבה הזאת, וגם בכלליות, כאילו, זה כבר לא כל כך מיוחד להיות בבידוד, כאילו מי לא היה בבידוד. אז ככה, אז דיברנו על הסרט, דיברנו על למה הוא אקטואלי, מעניין אותי לשאול אותך דבר ראשון, כאילו מה חשבת על הסרט? כאילו מה הוא העלה בך, מה בו תפס אותך, מה בו לא תפס אותך? דבר איתי.
אנחנו נכנסים לספוילרים? עוד לא.
לא, לא, אוקיי, אז טוב שאתה מעלה את זה.
באהבה. בשביל מה אני כאן?
בפודקאסט שלנו, למי שלא יודע אם זה הפרקים הראשונים שלכם, יש כל מיני דברים שמגדירים את הפורמט שלנו. למשל, בכל פרק אנחנו עושים בעצם פינג פונג של מי מנחה את הפרק ומי ראה את הסרט.
אם לא שמתם לב, היום זה פרק של יאיר.
זה הפרק שלי. פרק קודם היה של נועם, ועוד משהו שמגדיר את הפורמט של הפודקאסט שלנו זה שבעצם אנחנו מתחילים כל פרק בלי ספוילרים, לא נוגעים כאילו בדברים שירסו לכם את הסרט אם לא ראיתם אותו, מתקדמים זה כמה שאפשר, באיזשהו שלב נודיע מפה והלאה ספוילרים, לכו תראו את הסרט אם לא ראיתם אותו, הוא אחלה של סרט, ממש מעניין.
בינתיים אם עוד לא ראיתם את הסרט, אתם יכולים להקשיב.
אתם בסביבה בטוחה.
אנחנו נעדכן כשאתם תצטרכו לברוח.
זהו. סבבה, אז דבר איתי.
טוב. אז באמת כמו שאמרנו, יש לנו את האמא, יש לה את הילד, הם 7 שנים בפנים, הילד עכשיו בן 5, נולד באמצע וזה וככה. הסרט מחולק לשני חצאים מאוד ברורים, שאני לא עכשיו אגיד מה באיזה חצי. ואני ממש אהבתי את החצי הראשון. הוא היה מרתק, הוא היה קטן ובגודל הנכון בדיוק. הוא היה, כל סצנה בו שירתה מטרה והגדילה לנו את העולם הכל כך קטן שאנחנו נמצאים בו. וזה היה נורא כיף. אני הרגשתי שמרגע שאנחנו מגיעים לחצי השני, הסרט קצת איבד אותי.
וואו. וואו, מעניין מאוד שאתה אומר את זה. אני יכול להבין למה אתה מתכוון.
כי הרעיון של הסרט קצת מאבד מעצמו, אבל אנחנו מגיעים לרעיון חדש. אוקיי, מה עכשיו? אבל מה עכשיו הזה לא ענו לי עליו בצורה שמספיק עניינה אותי, אני חייב להגיד.
וואו.
המון דברים במה עכשיו הזה פשוט דולגו או, או, או התפקסו על הדבר הלא נכון, ואני אגיד יותר למה אני מתכוון בהמשך, אבל אז אני אגיד שנהניתי מהצפייה, ואני שמח שראיתי אותו בשביל מה שאהבתי ממנו, ושלדעתי הוא לא עמד בפוטנציאל שלו.
וואו. מגניב, אני אשמח מאוד לשמוע מה, לאן אתה חותר עם זה. אני במובן הזה, לומר שנהניתי מהסרט הזה, זה... It's quite a stretch. כי סיימתי אותו בצפייה הראשונה שלי כאילו שבור רגשית. זה סרט שהיה כבד
עליי. ממש השפיע עליך?
כן, כן. אני סיימתי אותו והייתי כזה... כאילו, אני צריך...
זה טוב שסרט עושה כזה דבר.
כן. הרגשתי שאני צריך כזה לשמח את עצמי קצת. אני חושב שבצפייה שנייה, אז אני הצלחתי למצוא בסרט יותר אופי אופטימי, אופי עם הסתכלות הלאה. וזה היה מאוד משמעותי בשבילי, ואנחנו יכולים לגעת גם בזה בהמשך. לומר שנהניתי מהסרט, זה הקצנה מבחינתי. סרט שעניין אותי, וסרט שכזה הכניס אותי לתוכו, סרט שגרם לי להרגיש הרבה מאוד, אבל לא כל כך היה לי כיף במהלכו. זה לא כזה ערב סרט, בואו נראה רום, כאילו.
כן, בסדר.
כן.
גם לא המגדלור וגם לא סבבן.
זהו, זה מין מוטיב חוזר בסרטים שאנחנו
מוכנים. אנחנו אוהבים סרטים שאנשים לא בהכרח ייהנו לראות.
אבל לא כיף.
טוב, זו הבטחה שלנו אליכם הקהל, יהיו עוד פרקים כיפים.
זהו, כן. רציתי לשאול איזה נושאים הסרט הציף בך.
אוקיי, אז נושא באמת מאוד רלוונטי, שמעצם הקונספט של הסרט עניין אותי, ומהתחושה שיצאתי ממנה מהבידוד, רציתי לראות איך הם יעשו את זה. ההרגשה הזאת שככל שיש לך פחות, אתה יודע לעשות יותר עם מה שיש לך. כשהילד גדל כל החיים שלו בתוך החדר הקטנטן הזה, וכל דבר בחדר... הוא עולם ומלואו מבחינתו. כל גרגר, כל שטיח, מנורה, whatever, כל דבר כזה, זה חלק בלתי נפרד מכל העולם. וזה...
זה רעיון נורא מעניין.
זה רעיון נורא מעניין, וזה גם... זה תחושה שחוויתי בבידוד. זה התחושה הזאת של בן אדם, תחשוב, אתה מגיע לגלידריה, ויש 40 טעמים אפשריים, יש לך פיסטוק, בננה, מננס, חרמשמשת אשקולית,
ו... זאתר, כמון.
זאתר.
גלידה חריימה, לא יודע מה.
כן, כפכוף. ואתה אומר, וואי, מה אני אקח? אני אתם את זה, אני אתם את זה. בסוף אתה מחליט על איזה טעם, והוא אומר, וואי, אבל יכולתי לקחת גם את הטעם ההוא, וטעים לך סך הכל, אבל וואי, כמה טעמים עוד יש. ואם אתה מגיע לגלידריה, ויש גלידה וניל, ואומרים לך, יש גלידה וניל, ואתה אומר, סבבה, אני אקח גלידה וניל, אז אתה אוכל את הגלידה וניל, וזה טעים לך הגלידה וניל. אחלה גלידה וניל, אחי. ואין שום מחשבה על מה זה וזה. אני אוכל לחשוב גלידה וניל, וטעים לי. וזה ההבדל. כשיש כל כך מעט, אתה יודע להעריך את מה שיש.
אתה חווית את זה
בבידוד? אני חוויתי את זה בבידוד, כן. הייתה לי תחושה של... פחות בבידוד הראשון, יותר בבידוד השני. בבידוד השני הייתי במקום אחר מהבידוד הראשון, שהוא היה פסיליטי הרבה יותר מוצלח. זה היה בבית של דודים שלי, יש להם חדר מאוד מרשים שיכולתי להתחסן בו. אבל כל דבר שהיה לי בחדר הזה היה מבחינתי אמצעי לבידוד שלי. היה לי חבילת קלפים, ניצלתי אותה עד תום. וכשאני בעולם שבחוץ, לא מעניין אותי כל אחר הזה, אתה יודע, חבילת קלפים, יופי, סבבה, וזה. ובבידוד, כל דבר שהיה לי בתוך החדר היה אסט. היה לו ערך. וזו חוויה שחוויתי, ולחשוב על חיים שלמים ככה, שאתה בכלל לא יודע שיש עולם בחוץ, שאתה לא יודע שיש אפשרויות אחרות, זה מטורף, זה מטורף לחקור את זה. זהו, זה הנושא שהכי עניין אותי בסרט. מה עוד? היחס בין האמא לבן, כמובן. אימהות בצל עולם שבו את בסיטואציה הכי מפחידה שיכולה להיות, ואת בסיטואציה מזעזעת, ואת יודעת שיש עולם שם בחוץ, ויש יצור קטן שצריך אותך. אז הסלפלסנס הזה, זה ערך ענק, ושנורא מעניין, שנורא אהבתי לראות בסרט.
כן.
גרם לי לחשוב הרבה על איך... אנחנו לא מספיק נותנים קרדיט לקונספט של אימהות. האימא היא כל כך מסורה, והיא כל כך, ואני בסיטואציה כזאת הייתי רק חושב, אני, איזה בסה לי, איזה זה, איך החיים שלי זה, והיא 100% שם בשבילו.
נכון.
וזה מטורף.
זה חד משמעית אחד האלמנטים הכי חזקים בסרט, אם אתה חושב על הלב הרגשי של הסרט, הוא באמת נמצא במערכת היחסים בין האימא והבן. כזה, הסרט אותי הביא בשתי הצפיות שלי, פעמיים כמעט לדמעות, בסצנות שנדבר עליהן בחלק ספוילרי, וששסבבו סביב הקשר הזה שלה ושל הבן. אני חושב שמה שמעניין גם, זה לראות איך כן יש לה פגיעות וכן יש לה את, את הצד הזה שהוא, בסופו של דבר היא בן אדם בפני עצמה, כן. והיא לא מצליחה להיות כזה האימא המושלמת, וזה נורא נורא מעניין.
נכון.
כאילו, יש סצנה כזאת שהוא מסביר על כל מיני דברים בחדר. אג סנייק הוא הבחור הכי ארוך, ולמפ זה הדבר הכי מהיר. ואז הוא כזה, ואימא הכי טובה בלשיר ולהקריא סיפורים, חוץ מכשיש לה יום שבו היא נעלמת. ואז פשוט רואים אותה כאילו שוכבת במיטה ולא יוצאת. והוא כזה סתם משתולל בחדר, והמונטאז' לא ממשיך, ואתה רואה אותה מסתובב בחדר ועושה דברים, ואז אתה מבין שהמונטאז' לא ממשיך עד הלילה, וגם בלילה היא עדיין במיטה, ואתה כזה...
כן.
וואו.
וזה כל כך אבל אנושי, שיהיה לך ימים שאתה פשוט מרגיש שאתה לא מסוגל כשאתה בסיטואציה כזאת.
אני רציתי לציין כמה אנקדוטות זריזות על הדרך שבה משתמשים בשפה.
אוקיי.
כאילו, המקביל של היי הידוע באנגלית זה המילה the.
נכון.
וממש בתחילת הסרט, אז התסריטאי עשה איזשהו מאמץ ברור לא להשתמש, כאילו, במילה the.
כשמתייחסים לדברים מהחדר.
בדיוק.
מחדר.
בדיוק. זה לא the room, זה room.
נכון.
וזה לא the lamp, זה lamp.
כי יש אחד.
נכון.
אין מה לידע.
זה בדיוק מה שאמרת, וזה כל כך מעניין בעיניי, כי זה כאילו משקף את הרעיון הזה ששפה מייצרת חשיבה, וחשיבה מייצרת שפה, וזה מין מעגל כזה. זה מעניין לראות איך גם זה מתפתח במהלך הסרט. המשך ישיר של הרעיון הזה, ממש בתחילת הסרט, בעצם אתה שומע איזשהו משפט שהאימא אומרת לבן, ותגובה של הבן אליה, שכאילו מסבירה לך איזשהו משהו אסטרטגיה פסיכולוגית שבה הם משתמשים כדי להתמודד עם המציאות המופרכת הזאת.
אוקיי, איזה משפט זה?
משפט שממש ממש תפס אותי. היא אומרת לו, mind over matter. כאילו, נפש על פני חומר.
נכון.
כזה...
זהו, גם אני חשבתי על זה שזה פשוט אומר לך, כי זה ילד שגדל בתובנה ובידיעה שהעולם שבתוך הראש שלו כל כך הרבה יותר גדול מהעולם.
כן. זהו, זה גם זה, וזה גם פשוט אסטרטגיה פסיכולוגית להתמודד עם המחסור ועם חיים שהם דלים במהות שלהם.
זהו, אם אין הרבה מטר, אז בואו נתמקד במיינד שיכול להיות מה שאנחנו רוצים.
כן, וזה נורא יפה, ואני חושב שזה גישה שבכלליות במאה ה-21 צריך לשמוע עוד הרבה ממנה.
נכון.
כזה, יש לנו חברה נורא חומרנית ונורא צרכנית, והמשפט הזה, mind over matter, הוא כל כך חזק בעיניי. אבל יש בו משהו גם נורא רכוב. כאילו, כשאתה מבין ש... אתה יודע, הוא נאמר כדי לפצות על משהו, הוא לא נאמר מתוך מקום שלם ובריא
כן,
ובטוח.
אבל דווקא זה ממקום של לנסות להתמודד עם מה שיש.
נכון, אבל כאילו תחשוב שהסיטואציה שבה הם נמצאים, ההיעדר של החומר שלהם, העובדה שהם לא יכולים לרכוש לעצמם את מה שהם צריכים, שהוא לא מקבל ויטמינים, כי השמוק הזה החליט שאין כלום בויטמינים, אז זהו, אז הילד כאילו יגדל במחסור בריאותי, כאילו, זה דפוק. אתה מגיע לשלב
הכל ש... דפוק, כל הסיטואציה הזאת זה דפוק.
אתה מגיע לשלב שבאיזשהו מובן אתה צריך לזכור שאוקיי, בראש ובראשונה matter, ואז mind. כאילו, זה כזה פירמידת הצרכים של מזלאו, אם אין לך את הצרכים הכי הכי בסיסיים, אתה לא יכול...
עשית בו name dropping לפירמידת הצרכים של מזלאו, עכשיו אתה חייב להסביר.
פירמידת הצרכים של מזלאו זה פירמידה, היא בעצם מודל פסיכולוגי שמתאר את הצרכים של בני אדם. והוא מתחיל בצרכים הכי בסיסיים, שזה אוכל, מים, קורת גג, אוויר טוב לנשימה ודברים כאלה, ומגיע למימוש עצמי בסופו של דבר.
שזה הכי 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 גבוה.
זהו, ובעצם מה שהוא בא לומר זה שאתה לא יכול להגיע למימוש עצמי אם אין לך את הצרכים הכי בסיסיים.
אתה לא יכול להגיע לשלב הבא לפני שמימשת את השלב הקודם.
בדיוק. אתה לא יכול...
לחפש משמעות לפני שיש לך קורת גג.
משמעות ואושר והערכה עצמית ואהבה עצמית.
נכון.
ושלמות פנימית, כאילו, ובמובן הזה זה לא mind over matter, זה matter over mind, וזה כזה נורא...
כי אם אתה לא יכול להזין את הגוף שלך כמו שצריך, ואם אין לך תזונה נורמלית, אז בוא תטפל בזה לפני שתטפל בתהיות המוסריות שלך ושטויות כאלה.
כן, וזה גם, אתה מבין, כאילו, כשאתה רואה את החוסרים של הילד הזה, ואת הדרך שבה החדר הזה פוגע בו בטווח הארוך, כאילו, אתה מבין שהמצב החומרי שהוא היה בו מאוד מאוד השפיע על המצב המנטלי שהוא היה בו. אתה יודע, דקארט, הפילוסוף, ידוע בזה שהוא עשה הפרדה בין גוף ונפש. הוא היה מאוד 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 טען שהגוף והנפש הם דברים נפרדים לגמרי, אבל אתה יודע, הם לא.
כן.
כאילו יש מערכת יחסים, מערכת יחסי גומלין בין השניים, שהיא נורא נורא קריטית ונורא נורא חשובה.
כי המדע המודרני מלמד אותנו, שוב, בהסתכלו דרך הפרדיגמה המדעית, שהנפש היא עוד חלק מהגוף פשוט.
זהו, זה הנטורליזם המדעי, אבל אתה יודע, אתה לא צריך כאילו להיות נוירולוג כדי להבין את זה, זה הכי ידוע בעולם, אנשים חוטפים מכה בראש וזה משנה, כאילו זה משנה אותם.
כן.
אין סוף לסיפורים האלה, ואנחנו יודעים שכשבן אדם לא אוכל מספיק טוב, זה מתבטא במצב רוח שלו, אתה אומר, טוב, mind over matter.
נפש בריאה בגוף בריא.
לגמרי, לגמרי. זהו, זה משפט שמאוד עניין אותי, ואם אנחנו ממשיכים כאילו להסתכל על היחסים שבין החומר ובין הנפש, אז נורא מעניין לראות איך בוחרים לעצב את החדר ברמה הוויזואלית.
נכון.
יש משהו שתפס אותך בתחום הזה ברמת הצילום?
כאילו... אני מרגיש שהצילום שכשאנחנו בתוך החדר, החדר מצולם בהמון המון קלוז-אפים, בהמון מדיום שוטים והמון נכון. שוטים מאוד מאוד קטנים שבשום שלב לא יראו לנו את כל החדר באותו שוט כדי שלא יהיה לנו מימד להבין מה הגודל שלו באמת.
נכון.
אנחנו מבינים שהוא כנראה די קטן עם המיטה פה והארון כאן ליד, ואז כבר שירותים וסיימנו.
נכון.
אבל אנחנו בשום שלב לא רואים את החדר בכללותו, כדי שלא יהיה לנו קנה מידה אמיתי, רק ניחושים שהמוח שלנו ייצור, כי אנחנו רוצים להרגיש שהחדר הוא כל העולם.
נכון. זה בעצם משקף את התפיסה הפנימית של הילד, ואם אתה בעצם כן. מסתכל על זה ברמה הטכנית, זה פשוט צילום בעדשות שהן צרות והימנעות מעדשות שהן רחבות.
נכון, והקלוז-אפים הם באמת גם הם משקפים את איך שהילד רואה את זה, אפילו בקטע של מבחינתו כל דבר, אי אפשר להכניס את כל החדר לתוך ווייד שוט, כי זה לא עובד ככה, החדר כן. הוא כל העולם, ולכל דבר קטן בחדר מגיע את הקלוז-אפ שלו.
כן.
כל דבר קטן בחדר רלוונטי, וכל דבר קטן בחדר תופס את כל התמונה.
כן, כזה, אחד הדברים שהוא אומר שבאמת נובעים מתוך זה, זה כזה, אני לא חושב שהים אמיתי, כי אין מספיק מקום בשביל הים.
נכון.
אתה כזה, little do you know, boy.
כן.
מפה והלאה, נראה לי ניכנס לספוילרים, נכון?
Welcome to spoiler town. אוכלוסייה, עשינו את הגג הזה כבר.
זהו. ופה חשוב מאוד לציין שהשוט האחרון בסרט, השוט אחרי שבעצם הם כבר יצאו מהחדר, הם ברחו ממנו והם עשו תהליך פנימי של התמודדות עם הקשיים ארוכי הטווח שהחדר הותיר בהם, כשהם סיימו את התהליך הזה, השוט האחרון של הסרט הוא ווייד שוט מגבוה
כן.
של הרחוב. וזה בעצם השוט
שהם הולכים
הראשון, כמעט הראשון, שאתה רואה ממש ממש ווייד שוט. הוא בפירוש השוט הכי רחב, כי זה מתאר את היציאה שלהם, מחוץ למרחב הקטן הזה, גם המרחב החומרי וגם המרחב הפנימי הנפשי.
נכון, סגור. אז אם כבר נכנסנו לספוילרים באמת, בואו רק מה המשך העלינה. אז הם נמצאים בחדר הזה באמת המון זמן, ואנחנו מגלים בחציו הראשון של הסרט, מה שאנחנו עושים, אנחנו מגלים איך החיים שלהם עובדים, איך הילד רואה את העולם שהוא רק החדר, כל מיני אירועים שמתרחשים שם עם האנס החוטף וכו', ואנחנו, הילד כבר מספיק גדול, והאם המחליטה הגיע הזמן לברוח מכאן, והיא מנסה להשתמש בילד, להגיד יש לו חום, ושיקרו אותו לבית חולים, וככה הם יברחו משם, לא עובד, והיא אומרת יאללה צעד הבא, אני מספרת לחוטף שלנו, אולד ניק הם קוראים לו, שהילד מת, היא מגלגלת אותו בתוך שטיח, היא אומרת קח אותו מכאן, הוא מוציא אותו מהחדר לראשונה בחייו של הילד,
זה הווייד שוט באמת הראשון, אבל הוא לא כזה ווייד, הוא קצת ווייד.
אנחנו יוצאים, גם אנחנו, בדיוק באמצע הסרט אני חושב, יוצאים לראשונה אל מחוץ לחדר, יחד עם הילד, והילד, דברים קורים, סצנה מאוד מותחת, מצוינת, והילד... מצליח לגרום לאנשים לשים לב, והמשטרה מתערבת, והם יוצאים מהחדר.
כן.
ומאותו רגע אנחנו עוקבים אחריהם, מגלים את העולם מחדש. את הילד מגלה את העולם לראשונה, ג'וי, זאת האמא, מגלה את העולם מחדש. ברי לארסון, דרך אגב, לא ציינו.
נכון.
ואיך הם מתמודדים עם זה? עם החיים אחרי 7 שנים בתוך קוביה?
כן. החצי הראשון של הסרט הוא להציג את החדר ואת החיים בתוך החדר ואיך הם היו נראים, והחצי השני הוא להסתכל הלאה, כאילו אוקיי, אנחנו כבר לא בחדר, אבל איך החדר עדיין בתוכנו ואיך הוא עדיין משפיע עלינו.
נכון.
זה החלוקה של הסרט, וזה גם נראה לי מה שאתה התכוונת בלומר, שיותר התחברת לחצי הראשון ואיבדת את עצמך בחצי השני.
נכון.
רוצה לדבר על זה?
כן, אני פשוט אגיד שהחצי הראשון, שוב, הוא מאוד, אני מאוד מאוד, דיברנו על זה בפרק של מלך האריות, אני מאוד מאוד מעריך כתיבה שהיא דחוסה. שכל שורה, כל סצנה רלוונטית, ולסרט הזה אין ברירה אלא להיות דחוס. אין לו לאן לא להיות דחוס. הוא ליטרלי דחוס.
זה הקונספט.
כן. וזה מצוין, כי אנחנו, כל פינה בחדר באמת, היא חלק מהעולם העצום שלנו.
כן.
והעולם של הסרט לא מרגיש קטן בשום שלב גם בתחילת הסרט, כי הוא עולם ומלואו שבתוך חדר, בגודל של מטר על מטר, אנחנו מגלים אחר כך. כל דבר כל כך רלוונטי, ואז מרגע שאנחנו יוצאים לעולם, יש כל כך הרבה אפשרויות. איך הילד יגלה כל דבר חדש, איך העולם יגיב, איך הם מול העולם, איך הם הזה.
בעצם ברמה המטה, בכתיבה של הסרט, היית צריך להתמודד עם אותו משבר, כמו שתיארת קודם, של הפומו, של כאילו איך אני בוחר מתוך מגוון האפשרויות.
נכון.
פעם היו לי כל כך מעט.
וגם הכותב צריך. משמעות.
בדיוק, לזה נכון. אני מתכוון.
נכון, נכון, לגמרי, כי כל דבר, כל הילד מגלה מה זה סוכריית גומי, זה סרט בפני עצמו, יכול להיות. ואנחנו צריכים לבחור מה, ובעיניי, הייתי רוצה לראות הרבה יותר ממה שניתן לנו. ויכול להיות שפשוט לא היה אופציה לתת לנו יותר, אבל הרגשתי שהרבה סצנות היו הילד מדוכדך בפינה, ושזה בסדר, כי באמת כנראה ככה הם היו מגיבים, אבל לדוגמה, הילד רואה דורה בפלאפון. מה זה פלאפון? והאימא שואל, יכולה לשאול, מה זה פלאפון? אני עזבתי את העולם כשהיו מקשים וחוגות וזה, ועכשיו לכולם יש רובוט בכיס, מה הולך? וזה נגיד דבר שמרתק לראות. וזה לא ראינו את זה. אז אוקיי, את הבמה לא עניין כל כך ההתעסקות בהתקדמות הטכנולוגית, אין בעיה. מה זה, כל דבר, העולם כל כך התקדם, אין לנו התייחסות ללא ג'וי, איך העולם נראה אחרת מאז השבע שנים שהייתי בו, לא הילד, what the fuck is going on, יש טיפה כאילו, אבל
אין לו ממש רגעים של what the fuck, אבל יש לו, יש ממש תהליך ברור של ההתקדמות שלו וההבנה שלו של העולם.
אבל דוגמה, פעם ראשונה שהוא מדבר עם ילד אחר, זו סצנה, והיא לא כזאת מלהיבה.
נכון, היא בכלל, היא לא המוקד, היא בעצם רק
ככלי.
אנקדוטה להמשך סצנה שבו אמא שלו חוזרת מהטיפול.
וזאת פעם ראשונה בחיים שלו שהוא מדבר עם ילד אחר. הוא לא ידע שיש בני אדם עד עכשיו, ועכשיו הוא מגלה שיש גם בני אדם בגודל שלו מטורף. ואנחנו לא עושים עם זה כלום.
וואלה, וואלה, אני לא חשבתי על זה, ובאמת הייתי רוצה לראות את הסצנה הזאת.
לא עושים עם זה כלום.
זה באמת סצנה מעניינת, ותכל'ס זה באמת חסר.
וזה המון דברים, זאת דוגמה שעלתה לי. פעם ראשונה שהוא ילד, ההבנה של הפער הטכנולוגי, וזה שתי דוגמאות שעלו לי, ויש המון, העולם כל כך מלא בהכל, ואין לנו מספיק סצנות לדעתי של גילוי, כי אוקיי, אז סבבה. זה או שהבמאי החליט, לני אברמסון, או שהתסריטאית, אמה דונויו, החליטה שהרצון של הסרט הוא יותר להתמקד ביחס של מולם אל מול החברה. ולא מולם אל מול גילוי העולם. שזה חבל בעיניי, כי גילוי העולם זה ממש הדבר. אנחנו כל תחילת הסרט מדברים על זה, שרוב ההתעסקות של תחילת הסרט זה אין לנו מושג על העולם, ואז אתה מצפה שהחצי השני של הסרט יהיה, אוקיי, בוא נגלה את העולם. אבל לא, החצי השני של הסרט זה, אוקיי, בוא נתמודד עם החברה ואיך היא מתעסקת איתנו.
אז אני מסכים עם חצי ממה שאמרת, ועם החצי השני אני לא מסכים. אני חושב שהסרט יצר ציפייה שאתה, כאילו נדבר על כזה הגילוי שלהם את העולם, אבל החצי השני הוא לא על ההתמודדות שלהם עם החברה, החצי השני הוא על ההתמודדות שלהם אחד עם השנייה, ועם עצמם, כל אחד עם עצמו.
אוקיי.
וזה בעיניי הדבר הכי מעניין בסרט. כאילו, לחוות ממש את התהליך שכל אחד מהם עובר, עם עצמו, בתוך החדר שלו, שהוא עצמו, ואני אגע בזה עוד אחר כך, ולראות איפה הוא מתחיל את הסרט ואיפה הוא מסיים את הסרט. עכשיו,
כן, רק זה, אני באמת, אני הרגשתי
זה באמת חסר מה שאתה מתאר, אני
הרגשתי שסצנות המפתח בחצי השני של הסרט זה איך הם מול המשפחה שלהם, איך הם מול הקהל, החברה באמת בארצות הברית, איך היא מקבלת אותם, מול הפאבליק, ואיך הם מול התקשורת.
אבל סצנות המפתח בסרט, מבחינתי כאילו, שתי סצנות המפתח בחצי השני, זה כשהם נפרדים מחדר בסוף,
נכון.
וכשהיא חוזרת אחרי שהיא חזרה מטיפול, אחרי ניסיון התאבדות, והיא מציפה את התחושת אשמה המנקרת שיש לה כל החיים שלה, שהיא אמא לא מספיק טובה, והוא אומר לה, אבל את אימא. אני חושב שיש שם באמת סצנה מאוד מעניינת של הוויכוח של האימא ואימא שלה, שאתה יכול לומר, טוב, זה על הדינמיקה שלה עם אימא שלה ואיך היא מגיבה לאימא שלה, אבל בעיניי זה סצנה שהיא נטו על האימא. ואתה לומד דרך הסצנה הזאת המון על ההתמודדות הפנימית שלה. אתה מבין שהיא בתחושת חרדה קיומית, כאילו מהעובדה שהיא מפחדת שנגרם לו נזק ארוך טווח, וכאילו אם הוא יהיה בטלפון...
כן, ושהתקשורת יצרה אצלה את המחשבה שהיא גרמה לו לנזק ארוך
טווח. בדיוק, וזה בשלב מאוחר יותר, כאילו בסצנה הבאה זה סצנת הרעיון, ויש את השאלה הזאת, כאילו, אולי לא היה עדיף שהיית שם אותו, אומרת לו לשים אותו בבית חולים,
לטובתו האישית? וזה נכון, זו שאלה
שאלתה
גם לי.
קאט, שוט ממש ארוך שלה, פשוט בוהה באוויר.
נכון,
שוט שקט, כאילו, וואו.
אני אגיד שהופתעתי מהמחשבה
קשה, זה מכה קשה.
הופתעתי מזה שהסרט מנסה לגרום לנו לחשוב שהיא בשום שלב לא חשבה על הרעיון הזה. כאילו, יש לך 5 שנים להיות לבד את והמחשבות שלך, ולא עלה לך איזה בסה שהילד היה צריך להיוולד בחדר הזה, מה אם הוא לא היה?
אני חושב ש... טוב, זה באמת שאלה טובה, האם היא חשבה על זה או לא, אבל בסופו של דבר, ברור לך שהבחירה שהיא עשתה הייתה שהיא רוצה אותו איתה, גם כי היא צריכה אותו, ברמה אגואיסטית, וגם כי היא מרגישה שהיא יכולה לשמור עליו ברמה אלטרואיסטית.
כן, פשוט מאוד הפתיע אותי שזה כאילו השאלה באה אליה, כוואו, לא חשבתי על זה בכלל, קצת כאילו לא קונה את זה.
לגיטימי. אם אנחנו חוזרים אבל לסצנה של הוויכוח שלה עם אימא שלה, אז יש חלק שהיא אומרת לה, אין לך מושג מה עובר עליי. היא אומרת לה, נסי אותי, את לא מדברת איתי, את לא מתקשרת איתי, והיא אומרת לה, אתה מבין מהתשובה שנינה לה, אני לא זוכר בדיוק את המילול, אבל שאם אני אגיד לך מה עובר עליי, אז כל מה שאי פעם תראי כשתדברי איתי זה. כאילו,
נכון.
החוויה שהיא עברה 7 שנים להיות סגורה בתוך חדר, כשהבן אדם המבוגר היחיד שהיא פוגשת, הוא אנס שאונס אותה כל לילה, פשוט אין לי מילים לתאר כמה זה נורא. אני באמת לא יודע מה המילים שאני צריך לבחור כדי להסביר.
אני חושב שאתה לא צריך לבחור מילים.
זהו. וכאילו היא אומרת, אם מישהו ידע מה עובר לי בראש, אתם פשוט לא תראו אותי יותר כג'וי, אתם תראו אותי
הזאת שהייתה 7 שנים בתוך חדר. כן.
ויש בדיוק לפני הסצנה הזאת כאילו שוט שלה מתעוררת, ותוך כדי שהיא מתעוררת, שמתי לב לזה רק בצפייה השנייה, אתה שומע את הטיקטוק של הקוד, ואת הדלת נפתחת.
כן.
אתה אומר, אולי יש שם כאילו בבית שלהם, של אימא שלה, כאילו יש איזשהו קוד שאתה צריך ללחוץ עליו, או שהיא פשוט חווה את זה כאילו בעצמה בלופים כל פעם שהיא מתעוררת, כי זה היה מאיר אותה. לא יודע, זה דבר שאוכל אותך מבפנים, חוויה כזאת.
בטח.
זה מוטרף לגמרי. זהו, וזה לא הקושי הקיומי היחיד שעולה בסצנה הזאת, כאילו. עוד דבר שהיא אומרת זה שהיא מרגישה שהיא לא נחוצה. כאילו שאימא שלה הסתדרה בסדר גמור כשהיא לא הייתה שם, וכזה... זה מין חרדה נורא גדולה כזה, אני גם הבת שלך, ו7 שנים היית בלעדיי, ועכשיו כאילו כזה, אני חזרתי, אבל את יכולה להיות בלעדיי גם. והסצנה הזאת כאילו פשוט ממשיכה להקות בך, כאילו, היא, כמו שאמרנו קודם, היא מפחדת מהנזקים הארוכי טווח של החדר על הילד שלה. היא כועסת על עצמה שהיא לא מצליחה לשמוח. כאילו, היא אומרת, אני יצאתי מהחדר, אבל אני לא מצליחה לשמוח. היא כועסת על אימא שלה שחינכה אותה להיות נחמדה, כאילו, ולהסכים, כן. ולהיות כאילו סובמיסיבית,
זה פשוט למצוא איך להאשים, ובצדק, כאילו, אין לי ביקורת כלפי זה, אבל למצוא איך להאשים כל דבר שהוביל אותך למצב הנוראי שהיית בו.
כן. וכזה, אם אתה מסתכל על איך היא הייתה עם האנס שלה, אז היא הייתה נורא כזה, כאילו... היא דיברה איתו בצורה שברור שהיא קנועה אליו, ואין לי שום שמץ של ביקורת כלפי זה, כי זה הכי מובן בעולם, כי הבן אדם אלים.
כן.
הוא רואים אותו בסרט, כאילו מרביץ לה, חונק אותה כשהיא לא עושה...
במשך 7 שנים היא תלויה בו, לאוכל, לחשמל, להכל.
וזה כאילו, זה מין דפוס מחשבתי שמושרש כאילו מאימא שלה, שאומרת, כאילו, be nice. וזה... זה כבד. וזה למה שאני חושב שנגיד סצנה כזאת היא לא על היחסים שלה עם אמא שלה, היא על היחסים שלה עם עצמה. והסצנה שאחריה, באמת כמו שאמרנו, שיש את הרעיון, ואז היא שואלת למה לא שמת הילד שם, מדגישה את הפחד הכי גדול שלה, זה שהיא אמא לא מספיק טובה, שהיא חינכה את הילד שלה בצורה שתפגע בו לנצח, שהיא מרגישה אשמה. והסצנה שאחרי זה, זה שהיא מנסה להתאבד. סרט קליל.
כן. אנשים ביקשו ממני, אפשר סרט עם שהוא לא כל כך דם ורצח ואימה, וזה אמרתי, אנחנו עושים שבוע הבא את רום, הוא לא, אין בו כאלה אימה.
ואתה כזה, אוי לא, הוא פשוט נורא...
סרט קליל במיוחד.
זהו. בעצם זה הקונפליקט הגדול שלה. איך היא יכולה להתמודד עם העובדה, איך היא יכולה להצליח לסלוח לעצמה באיזשהו מובן, ולא לראות את עצמה כאשמה, ולהבין שהיא הייתה קורבן של סיטואציה שלא הייתה בשליטתה, ושהיא אימא טובה והיא עשתה המון בשביל הילד שלה בכל זאת. ובעיניי השורה בסצנה שאחרי זה, כשהיא חוזרת ונפגשת עם ג'ק, והוא אומר לה, בבקשה, אל תעשי את זה שוב, כאילו, תנסי להתאבד ותלכי מפה. והיא אומרת שהיא מבטיחה, והיא אומרת, אני לא אימא מספיק טובה. הוא אומר לה, אבל את אימא. זה הלב של הסרט מבחינתו.
זה מטורף, כן, זו שורה מטורפת. הרי אין מבחינתו, מה זאת אומרת, את לא אימא מספיק טובה, את אימא, את, מה זה מספיק, כאילו, מה, יש דבר אחד בעולם שהוא אימא שלי, וזה כן. את, אז כן. איך את שמה את זה על סקאלה בכלל?
והיא גם כן טובה, כאילו, היא הייתה עושה לו אימוני ספורט כדי שהשרירים שלו לא יתנוונו, והיא המציאה לו סיפור כדי לגונן עליו מפני העולם הכל כך כן. קשה הזה. היא... המציאה איזשהו תעלול מטורף שגרם לו להצליח לברוח ו...
כי הוא quite literally כל העולם שלה
כן,
היה.
כן. ובאותה סצנה היא גם אומרת לו, כאילו, היא מראה לו את השיער שהוא הסכים לגזור בשבילה, והיא אומרת כזה, אתה הצלת אותי פעם שנייה. כאילו, העובדה שהוא נתן לה את השיער שלו, הוא אמר שהוא רוצה לתת לה את הכוח שלו, הזכיר לה למה היא עושה את כל זה. ומוקדם יותר, לפני שהסרט התחיל, אנחנו מבינים את זה מהרעיון שמתראיינת לטלוויזיה, כשהוא נולד, היא פתאום מצאה משמעות לחיים שלה.
נכון.
זה היה הפעם הראשונה שהוא הציל אותה.
כי מישהו צריך אותה עכשיו.
כן, ובאמת, המערכת יחסים הזאת שלו ושלה, היא כל כך חזקה בסרט בעיניי, כאילו, זה הלב של הסרט, באמת זה נורא הניע אותי רגשית, כאילו לראות אותה בשלב הרבה יותר מוקדם בסרט, כשהוא במכונית משטרה והיא באה אליו והיא מחבקת אותו פעם ראשונה כשהם שניהם בחוץ, וואו, כאילו היו לי דמעות בעיניים וזה בייסיקלי אף פעם לא קורה לי בסרטים. זהו, וזה התהליך שלה, ללמוד לסלוח לעצמה, זה התהליך שלה. והתהליך שלו הוא גם נורא מעניין, הוא כאילו עובר תהליך של להבין שהוא נפרד מאימא שלו. וכזה לקראת...
התובנה שאימא היא בן אדם.
כן, לקראת סוף הסרט, אז באמת בסצנה הזאת שהם יושבים שם על המיטה ומדברים, והוא אומר לה, את אימא וזה מספיק, וכאילו גם הוא מבקש לינוק ממנה, והיא אומרת לו לא, שזה לא מתאים, שזה ההיפרדות שלו ממנה, וגם באמצע הסצנה הוא כאילו קוטע את הדיבור ביניהם, הוא כזה, יש לי חבר, אני רוצה ללכת לשחק איתו. והיא פשוט, בייסיקלי זה אחד הרגעים שהכי שמחה בכל הסרט, כאילו כשהוא אומר לה את זה, כי היא אומרת, סוף סוף, הוא ילד אמיתי, כאילו יש לו חברים, ויש לו משהו
פינוקיו.
שהוא לא רק אני. בקטע הכי טוב ואוהב שיש, וזה רגע יפהפה.
ושוב מבאס אותי שהילד הזה היה כלי ולא דבר, ולא...
נכון, זה חד משמעית יכול להיות סצנה ממש מגניבה.
יש פה פאקינג ילד.
אתה צודק, אין לי מה לומר חוץ מי, אתה צודק. זהו, זה התהליך של האימא, והתהליך של הבן הוא לא פחות חשוב בעיניי, כאילו... הוא כזה מתחיל, הסרט מתחיל במין מונולוג שלו, שהוא מסביר את התפיסה שלו של העולם, שהיא כאילו פשוט לא נכונה. כזה...
נכונה בשבילו.
היא נכונה בשבילו באותו רגע, אבל הוא חי בחלום, כאילו, הוא חושב שיש חייזרים שצריכים לשמוע אותם כדי...
כן, שכל מה שקורה בטלוויזיה זה כן, קסם,
וכזה, יש את המציאות בטלוויזיה והמציאות שיש, והוא כאילו חושב נגיד שהעצים לא קיימים, שהים לא קיים.
כן.
הוא מאמין בסיפור הזה.
גם אחד הסצנות הכי חזקות זה שהאימא מספרת לו על המציאות, והוא פשוט כזה, כן, שקר לי, מגיעה אחת.
וזה שלב הבא, כאילו, פה הוא בהכחשה, כאילו בהתחלה הוא לא ידע בכלל, אחר כך הוא מתחיל להכחיש, וזו סצנה נורא חזקה, כאילו הוא צורח עליה, הוא לא רוצה להאמין בזה, בין השאר, כי אם זה נכון מה שהיא אומרת, אז העולם הרבה יותר מפחיד ממה שהוא חשב. כאילו יש מישהו שקולה אותם, שאחראי לעובדה שהם רק במקום אחד.
אין סדר, יש אנחנו קורבנות, כן. זה לא פשוט.
כן.
זה מה יש?
אחר כך הוא מבין שזה היה רק סיפור. הוא זורם איתה על התחבולה שלה, שמוציאה אותו משם. והוא לומד להבדיל בטלוויזיה בין, כאילו, מה מצולם ומה מצויר ומה אמיתי ומה לא, והוא כבר, הוא מבין יותר טוב.
סצנה מתוקה.
כן, ממש. ובכל זאת, הדבר שהכי מפחיד אותו זה לצאת מהחדר. כאילו, כשהתוכנית שלהם לא עובדת בפעם הראשונה, והיא אומרת לו, הוא שואל אותה, אז לא בורחים הפעם? היא אומרת לו, לא, אז הוא נרגע.
יש הקלה מאוד גדולה.
שזה עדיין הוא בתוך התפיסה שהחדר טוב לו. שזה תפיסה שהוא הולך לשבור בהמשך.
זה פשוט פחד עצום מהלא נודע.
כן. שזה לגיטימי.
בטח שהלא נודע כל כך גדול.
כן.
והנודע זה הדבר היחיד שהיה לך כבר לחיים.
ואז הם מצליחים לברוח, אבל כשהם באוטו, הוא אומר לה, I want to go to bed. היא אומרת לו, כן, אנחנו נלך לישון. ואז הוא כזה, לא, לא, bed, in a room. כאילו, I want to go to bed, זה לא אני רוצה ללכת לישון, אני רוצה ללכת למיטה.
חברה שלי מיטה.
כן, בדיוק. ואתה כזה, אוי, הוא לא, הוא כאילו, הוא עוד שם. ואז הוא ממשיך להתקדם, כאילו, אחר כך הוא מסביר שהוא יודע הכל, אבל הוא עדיין רק מדבר עם אמא שלו. כאילו, לוקח לו שלב של בכלל להבין שהוא יכול לדבר עם אנשים אחרים. אחר כך, כאילו, אמא שלו נשלחת לטיפול, ואז הוא פתאום צריך להתחיל להבין איך הוא מתמודד עם אנשים אחרים, והוא פעם ראשונה עושה הקרבה מעצמו. הוא מבין שאמא שלו היא נפרדת ממנו, הוא מבין שהיא צריכה משהו שיש לו ואין לה, הוא גוזר את השיער שלו בשבילה. שהוא מוותר על הכוח שלו בשבילה, שזה
שמשון הגיבורי.
כן, וזה זה, זה, זה נורא יפה שילד, כאילו
כן, זה בכלל, מרגע אם הילד שלי היה עושה אקט כזה של הנה משהו שחשוב לי ואני מוותר עליו בשביל שלך יהיה יותר טוב, זה תובנה רגשית כל כך עמוקה לגיל 5, שלא היה בי עולה רעיון אפילו, שאולי עשיתי עבודה לא טובה בלגדל אותו.
איזה ילד מותק. זהו, ואז הוא באמת אומר את השורה הנורא המשמעותית הזאת של את אימא, והקונטקסט הוא שזה מספיק. והשלב האחרון זה כשהוא אומר לה שהוא רוצה ללכת לראות את חדר. ובהתחלה אתה חושב שזה כאילו איזשהו מין משהו כזה של, כן, אני עדיין מתגעגע לחדר, אני רוצה להיות שם, זה היה טוב יותר. כמו שהוא אומר לסבתא, כזה, it went in any direction and mom was still, was always there. כאילו, אבל לא, כשהוא הולך לשם אז הוא נפרד מהחדר. והוא אומר לאמא, כאילו זה לא חדר עם הדלת פתוחה, אז היא כזה, אתה רוצה שנסגור את הדלת? והוא כזה, לא, לא, לא צריך. ואז הוא נפרד באמת מכל חלק בחדר, והוא מוכן לעזוב, הוא אומר לה, אמא, תגידי ביי ביי לחדר, כי הוא נפרד רק מהאלמנטים, הוא אומר לאמא, תיפרדי מהכל, ואז היא ממלמלת כאילו בלי כל, רק עושה עם השפתיים, ביי רום. ואז באמת יש את הווייד שוט, וזה לא רק לעזוב את החדר החומרי, זה לעזוב ולהשאיר מאחורה את החדר שנשארתי בתוכו גם במנטליות. כאילו, החדר לא יותר קולה אותי, לא בחומר, not in mind and not in matter, כאילו, ולא בנפש שלי. וזה ההתרה של הסרט, כאילו, זה להשתחרר, באמת לצאת מהחדר. הם לא יצאו ממנו בחצי הראשון, הם יצאו ממנו בסוף החצי השני. וזה ככה התהליכים שלהם. עכשיו, מה שיפה שאתה רואה, זה שכל תהליך של כל אחד מהם, זה תהליכים מאוד שונים, וזה לא נגיד כמו בסרטים אחרים, נגיד שאתה יכול לראות שהתהליכים של הדמויות מקבילים אחד לשנייה, כמו שראינו נגיד ב-7. כזה, כל אחד מהם יש לו ממש תהליך באופי ובצורה מאוד מאוד שונה, שהוא מאוד שלו. ואתה אומר לעצמך,
זה הגיוני, זה הרבה יותר ריאליסטי.
נכון, כי כל אחד מהם בחדר משלו, שהוא.
וואו.
ואתה אומר, טוב, הוא יש לו את החדר שלו, ורוב הסרט הוא באמת מתוך נקודת המבט שלו, ואנחנו רואים רק, כאילו, נגיעות במה יכול להיות שעובר על החדר של אמא שלו, ואמא שלו בחדר משלה, והיא חווה את החיים אחרת לגמרי, והם לא יכולים, זה לא חדר מהסוג שאתה יכול לצאת,
ולהיכנס לחדר אחר. זה חדר ברור שלהם.
כן, וכולנו בסופו של דבר, אם אתה חושב על זה, נמצאים בתוך חדרים של עצמנו. חלק שאנחנו יכולים לפרוץ אותם, שזה נגיד החדר שהוא אזור הנוחות שלך, אתה יכול לעשות מאמץ לצאת מתוך אזור הנוחות שלך, אבל אתה לא יכול לצאת מהפסיכה שלך. נכון.
אתה לא יכול לצאת מלהיות אתה, ואתה לא יכול להיכנס ללהיות מישהו אחר.
זה הרעיון של, כאילו, בדידות מטאפיזית קיומית, כאילו, זה בדידות ברמה הכי עמוקה שיש, כזה, אני, גם אם אני יושב איתך באותו חדר, אנחנו אף פעם לא נחווה סובייקטיבית מבפנים בקואליה שלנו, וואו, זה רק ממלא מושגים פילוסופיים.
זה ניים דרופינג.
קואליה זה הדרך הסובייקטיבית שבה אתה חווה משהו. שהיא ממש כאילו חושית לחלוטין בצורה הכי גולמית שיש.
אני אין לי מושגים פילוסופיים יותר מדי בראש, אז אני אנסה להסביר את זה וזה אולי...
אוקיי, אוף על זה.
התובנה, אחת הכי קשות שאתה מגיע אליה במהלך תהליך ההתבגרות שלך, זה התובנה שאף אחד אף פעם לא יבין באמת מה אתה מרגיש, כי רק אתה מרגיש את זה עכשיו.
תודה שאתה מפשט.
אני מגיע באהבה.
לגמרי. ואני חושב שזה הזדמנות טובה, כאילו באמת, לקחת את זה כהזדמנות לקשר את הסרט הזה לחיים שלנו. כאילו, איזה חדרים אנחנו נמצאים בהם, איזה אפשר לצאת מהם, איזה אי אפשר לצאת מהם, איזה טוב שאנחנו נמצאים בהם. סתם, יש לך מחשבות שעולות מזה?
זה התעסקות מאוד 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 רלוונטית באמת, וזה מגניב ההסתכלות על הסרט הזה, כי על יש את החדר של שניהם ויש את החדר של שניהם בראש, וכל אחד מהם עובר משהו אחר שלא יכולים להבין. הילד בכלל, החדר שבראש שלו, הוא... לא יודע שיש חדרים בראשים של בראשים כן. של אחרים. ואני לא יודע אם איזשהו ילד בן חמש באמת מבין שיש עולם מחוץ לעצמו.
כן.
אבל על אחת כמה וכמה כאן, ודווקא אנחנו רואים את הסרט מנקודת המבט שלו. אז זה מעניין, ממש.
כן. ואני חושב שזה נורא מתחבר כזה לאיזשהו קושי גדול נורא של בדידות. כאילו כזה לחשוב ש...
אבל זה ההתמודדות של כל אחד ואחד.
נכון, נכון.
זה, אמרתי, זה אחד התובנות הכי קשות של ההתבגרות שלך, ומתישהו אתה צריך להגיע אליה.
שאני תמיד אהיה עם עצמי, ואני אף פעם לא באמת אהיה בצורה הכי הכי יסודית, כמו שאני עם עצמי, עם אף אחד אחר בעולם. אני לבד בחוויה הזאת, כאילו, היחיד, וזה
אמירה נורא מבאסת, שהיחיד שבאמת, באמת, באמת יהיה שם לאורך כל הדרך, וידע בדיוק מה הולך, זה אתה.
וכל השאר כאילו יכולים...
ויכול להיות שיהיו אנשים שמהרגע הראשון עד הרגע האחרון שלך ילבו אותך ויהיו שם בשבילך, אבל זה יהיו שם בשבילך.
יהיו לידך, אבל לא יהיו איתך.
הם לא יהיו בדיוק שם.
כן.
וזה מה יש.
זה קשה, אבל זה באמת מה יש, כאילו זה החיים ואין מה לעשות.
בגלל זה אחד הדברים הכי חכמים לעשות הוא לפתח מערכת יחסים טובה עם עצמך.
פוף! כאשר נועם נותן עצות טובות בפודקאסט, שהוא בכלל לא על עצות טובות.
זה לא פודקאסט של עצות, חבר'ה. מה יש לכם? אתם רוצים עצות?
תתקשרו ל... רוצה לפתוח פודקאסט עצות?
חבר'ה, אם אתם רוצים פודקאסט עצות, אתם יכולים לכתוב לנו את זה, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם וכולי, תכתבו לנו, חבר'ה, תכתבו בבקשה פודקאסט עצות.
זהו, יש לך עוד משהו לומר על בדידות קיומית בהקשר הזה?
מבאס.
נוריד את זה בעריכה.
בעצם העובדה שאמרת נוריד את זה בעריכה יותר מצחיק בעיניי שלא נוריד את זה בעריכה.
סבבה.
סבבה.
כמו שאמרנו, קודם כל הסרט הזה מתקשר לקורונה, ואיך זה משפיע עלינו. כאילו, אני יודע שהבידוד הראשון שלי, היה לי רק בידוד אחד, אבל הוא היה לי ממש 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 קשה. אני בכלל לא נהניתי מהעובדה שיש כזה. את הדברים שאיתי בחדר והם שלי, זה פשוט באיזשהו שלב, התחלתי להרגיש עומס נורא גדול. כאילו, כמו כשאתה מרגיש עמוס בלוז, ככה הרגשתי, אבל לא היו לי שום משימות. והייתי כזה, פאק, אני לא מספיק לעשות כלום, והימים פשוט עוברים, אבל הזמן לא מתקדם, ומה, וכאילו, כל הזמן גם, וזה מתקשר לרעיון הקודם, כל מחשבה שהייתה לי בראש, ממש ממש הידדה שם חזק, וכזה, אוקיי, סבבה, מאבדים אותה, אבל היא ממשיכה, וממשיכה, וממשיכה, ואתה כזה.
אין הסך הודעת.
פאק, זה קשה להיות במקום הזה של רק להיות עם הראש על עצמך, וזה תרגיל חשוב, ואני בראש שלי הייתי כזה, וואו, אני יחסית טוב בלעשות את זה, אבל הבידוד היה כזה, יש לי הרבה מה ללמוד גם.
ריאליטי צ'ק.
כן. איך אתה חווית את הבידוד במובן הזה?
אז אני אגיד שהבידוד הראשון שלי באמת, היה איזושהי תחושה של באמת, כלא. פשוט, לא רק כלא, שוב, כלא בתוכי באמת. פשוט ההבנה של... אין לי מצב רוח עכשיו להסך הודעת, אין לי כוח לראות סרט חדש, וחייב להגיד שבבידוד ראיתי הרבה פחות סרטים משחשבתי שאני אראה.
כי אין מוטיבציה לכלום.
אין מוטיבציה לעשות דברים. זהו. ובבידוד שני כבר יצרתי לעצמי את המוטיבציה הזאת, ועל זה אני אגיע אחר כך, אבל בבידוד הראשון...
מכובד!
אתה יודע, בבידוד הראשון אני פשוט הרגשתי קלו, לא היה לי מוטיבציה, לא לראות סרט עכשיו, לא לקרוא ספר עכשיו, לא, אין לי מושג מה. והייתי כזה, אוקיי, אז מה עכשיו? והתשובה הייתה כלום. ואין ברירה אלא שהתשובה תהיה כלום, כי אתה לא יוצא לשום מקום, אתה כאן עכשיו. אתה עם עצמך, באותו מקום, באותו פוזיציה, ואני גם, היה לי את חוסר המזל של הבידוד הראשון, הייתי במקום מאוד קטן ולא בדיוק מורגן, קוראים לו חדר של אח שלי.
לא, והחדר שלך מורגן, בנדבר על זה.
בסדר, אני הייתי על המיטה, את כל הבידוד. לא קמתי ממנה, לא עמדתי בבידוד. זה היה נורא. זה שבר אותי, זה היה נורא קשה, ובשלב מסוים אני אמרתי, אני חייב לעשות משהו, והתחלתי ליצור סדרת רשת מוזרה.
ממליץ לצפות בה.
כן, אם בא לכם, תחפשו נועם יש בפייסבוק, עשיתי שטויות בבידוד. אבל היה לי נורא קשה. רק רציתי לצאת כבר.
כן.
אבל דווקא כשהגיע הרגע לצאת, זה טיפה הפחיד אותי.
כן.
נכון?
כן.
טיפה הייתי כזה, אני כבר יודע, אבל כאן אני כבר כאן לפחות.
כן, לי הייתה אפשרות שיעריכו את הבידוד שלי. ואתה מכיר שאתה רוצה משהו, ואתה יודע שאתה לא רוצה אותו, אבל בצורה כזה גולמית יחסית, אתה מרגיש שאתה רוצה אותו?
כן.
אני רציתי שהבידוד שלי יתארך.
זהו. אני פחדתי לצאת, פחדתי מהמחשבה של מחר צבא, והדיסוננס המטורף שבין אני שכבתי על המיטה עכשיו שבוע, ומחר אני מצופה לעלות על מדים ופשוט לנסוע לאנשהו.
כן.
זה היה נורא מפחיד.
וזה לגמרי אנחנו רואים את החוויה הזאת גם בסרט. כאילו, גם הוא שמודיעים לו שהוא לא צריך לברוח, אז הוא נורא נרגע מזה, וגם אימא שלו שאומרת כאילו, אני בחוץ ואני לא מבינה למה אני לא מצליחה לשמוח.
כן.
כאילו, זה, 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 זה תסביך הדברים
זה
האלה.
זה תסביך, כי כל כך הרבה יותר קל להישאר במוכר.
כן.
זהו. ואז זהו, אז בבידוד השני שלי כבר החלטתי שאני לא יכול לא עוזב, ואני עשיתי ספורט כל יום, 3 פעמים ביום בשעות קבועות.
פאק, מה? כן. לא ידעתי, כל הכבוד לך.
עשיתי המון ספורט, והיה לי כאילו קבוע, אוקיי, אז אני עושה ספורט, מתקלח, ארוחת צהריים, אחרי זה זמן לעצמי אני יכול, לימדתי את עצמי לשחק סוליטר, ו...
הלוואי שהיו רואים כאילו הבעות פנים, אני פשוט כאילו, אני ממש מופתע, כאילו בקטע ממש חיובי, אני ממש מעריך את זה, וואו.
ראיתי פרקים בסדרה, דיברתי עם חברים, עשיתי עוד אימון, אכלתי ארוחת ערב, ואני ממש... הלכתי לישון בשעות נורמליות והתעוררתי בשעות נורמליות. לא הרשיתי לזמן לברוח ממני, כי ידעתי שברגע שהזמן יברח ממני, השפיות יברח ממני.
כל הכבוד לך.
אתה יודע.
וזה מה שהיא עשתה.
נכון.
ההתחלה של הסרט זה לראות השגרת יום שלהם. הם קמים, מצחצחים שיניים, כאילו אוכלים ארוחת בוקר, עושים ספורט, הוא מכיר כבר את כל התרגילים, כאילו...
כן. כי 7 שנים בפנים, והיא כבר הגיעה לתובנה הזאת שאני הצלחתי להגיע אליה בשבוע, אני מניח שגם היא הגיעה אליה, של אני לא, אי אפשר לתת לה זמן לברוח ממני, כי זה השלב שבו אני אאבד את זה, ואולי זה הגיע אליה ברגע שהילד הגיע אליה, היא 2 הייתה בתוך הרט שלה, בתוך הבוץ, ואז ברגע שהגיע הילד היא הייתה כזה טוב, הגיע הזמן לקחת עצמי בידיים, כי להגיע לתובנה הזאת שאתה נמצא באותו מקום, אם הייתי, אתה יודע, באמצע הבידוד הראשון פשוט להחליט טוב, מה עכשיו יש לי סדר יום, זיבי. בחיים לא היה לי את הכוח רצון בשביל זה. רק כשהחלפתי בידוד, אז הייתי כזה טוב, התחלה חדשה. זה מאוד קשה ליצור לעצמך התחלה חדשה, כשאתה שקוע בתוך משהו קשה כזה.
עכשיו, יש לי שאלה עליך.
כן.
כשאנשים אומרים כזה, תגדיר לעצמך סדר יום, תגדיר לעצמך מטרות, כזה, תחליט מה חשוב לך, תבנה לעצמך איך אתה רוצה לעשות דברים. ביום-יום, בשגרה, זה שונה באיזשהו אופן מהותי לדעתך ממה שאתה הסברת שעשית?
כן, כי השגרה מביאה עימה איזושהי מסגרת.
אבל מה, בוא, hot take, אוקיי? מה אם השגרה זה, והמסגרת והניסיון שלנו למצוא לוז בתוך החיים, זה לא גם איזשהו ניסיון כזה, אתה פשוט קלו בתוך עולם חסר משמעות.
נכון, שאין, זה 100%.
שאין בו כלום, כאילו, והניסיון שלך למצוא לוז, ולמצוא משמעות, ולמצוא מטרות, זה פשוט כמו כשאתה בבידוד עושה את זה, זה אתה בבידוד רק בחדר קצת גדול יותר, שקוראים לו היקום הקר וחסר המשמעות שלנו.
100%.
כן.
הכניסה שלנו לתוך המרוץ הזה, החיפוש אחרי מסגרות חיצוניות, שיתנו לנו סדר יום, שיהיה, אני תמיד אומר לעצמי, אסור לי בשום אופן, כי הייתה תקופה שבחיים שלי שהייתי ככה, ואני יודע שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, אסור לי, וזו ההצעה שלי לכל המאזינים ולכל העולם, שלא יקרה מצב שאתם קמים בבוקר ואתם לא יודעים בשביל מה. בשום אופן. אסור לכם להגיע ליום שבו אתם תקומו בבוקר תחשבו בשביל מה יצאתי מהמיטה עכשיו, ולא יהיה לכם תשובה. זהו, זה המסר שלי.
פרק 2 בפודקאסט עצות עם נועם אליאש.
אני מצוין.
עצות טובות, עצות טובות.
תודה.
זהו. וואו, הגענו למקומות עמוקים.
כן, אני אוהב.
אני חושב שקורונה היא, גם אם אתה לא בבידוד כרגע בהווה, היא עדיין איזשהו סוג של חדר.
כן.
כאילו...
המציאות השתנתה, המציאות נהייתה הרבה יותר קטנה.
ואני חושב שזה... אם אנחנו לוקחים את המושג הזה של חדרים שמגבילים אותך ואתה נמצא כלוא בתוכם, אז קורונה היא לחלוטין מציאות שמגבילה אותך ואתה כלוא בתוכה, והיא נורא מעצבת בני אדם ואת היחסים בין בני אדם. ואני חושב שזה גם נורא רלוונטי לסרט. כאילו, אני יודע על עצמי שאני במהלך התקופה של הסגר הארוך הייתי כמעט כל הזמן בבית, לא קראו לי מהצבא, ואז כשחזרתי לבסיס, אז כאילו... ראיתי חברים שלי, ראיתי חברות שלי, ולא, כאילו היה לי מוזר לחבק אותם.
כן.
כי אתה כזה, רגע, קורונה, לא קורונה, ריחוק חברתי, מה, ופתאום הרגשתי כמו בן אדם שונה שהוא לא אני. כאילו הרגשתי מנותק מעצמי, כי לא הבנתי פתאום איך אני לא מסתדר עם משהו שאני אוהב כמו חיבוקים. כאילו, והבנתי...
יאיר אוהב חיבוקים, תפיצו.
תפיצו. והייתי אחר כך באיזשהו אירוע חברתי אחר שקשור לתנועת נוער שלי, חוגי סיירות, ואנשים התחבקו וזה, ופשוט אמרתי שאני לא לוקח בזה חלק, כי אני לא רוצה לסכן אנשים מבוגרים שאני חשוף אליהם, כגון ההורים שלי, ופשוט הרגשתי מנותק רגשית לחלוטין מהסיטואציה, הייתי כזה, וידעתי גם שאם אני אהיה בחיבוקים, כאילו זה היה אירוע פרידה כזה, ואירוע מאוד מרגש של סיום שנה, ידעתי שאם אני אתן לעצמי להיות במקום הזה, אז אני אהיה מחובר רגשית, אבל לא עשיתי את זה, והייתי מנותק. כאילו, רציתי לשאול אם אתה גם חווה את זה.
כן, אני בכללי פשוט מאוד חווה את העובדה שהעולם כבר לא אותו דבר. והעולם כל הזמן משתנה, הוא גם משתנה. לפני הקורונה, הקורונה הוא המצאה את הקונספט של העולם משתנה.
נכון.
אבל הקורונה עשתה את זה בצורה מאוד מאוד מדוברת, ומאוד מאוד חד משמעית. יש ממש חוקים חדשים, שמשפיעים עלינו ברמה הכי אישית רגשית שיש. אני לא יכול לחבק את סבא וסבתא. אני לא יכול לבקר את סבא וסבתא בתוך הבית שלהם. אני לא יכול... בעיקר עולה לסבא וסבתא. אבל אני לא יכול המון המון דברים שפשוט משנים את המציאות שלי ב-100%, וזה יצר איזושהי מסגרת לכולם, והפך את המציאות להרבה הרבה יותר אישית, כי זה מפחיד לו. אנשים אחרים הפך למפחיד פתאום. בעצם העובדה שהם... יצור ביולוגי שיכול לסחוב
להפיץ
בעיה ביולוגית אחרי שלך יש.
כן. ואתה ממש רואה הקבלה לזה בסרט גם. כאילו העובדה שבהתחלה, כשהוא רק יוצא מהחדר, מהבידוד בעצם,
כן.
הוא לא עונה לשאלות, הוא רק עונה את השאלות לאימא שלו במטרה שהיא תעביר את זה הלאה, כי הוא לא בתקשורת עם אנשים שהם לא אימא שלו, כי הוא רק היה בתקשורת עם אימא שלו. זה לחלוטין, כאילו, אתה רואה את זה גם בסרט הזה, וזה כל כך מצחיק, כאילו, הקבלות שאפשר לעשות בין הסרט הזה והמציאות. גם סתם אנקדוטה, יש שם חלק שהם פשוט נותנים לו מסכה. הוא לא מתמודד עם חיידקים טוב, בגלל המערכת האימונית שלו.
הרלק שאמרו לו, קחו את המסכה, והייתה כזה, זה נחוץ? והייתי כזה, כן, זה נחוץ.
2015, לא ידעתם מה יהיה, ב-2019.
ידעתם שמסכה זה דבר שעושים.
כן. במבט אופטימי יותר, כאילו, בסופו של דבר גם החדר הזה שהוא קורונה, אנחנו גם נצא ממנו. ויהיו...
אמן!
חד משמעית. כאילו, אני תמיד אומר שאם יום אחד, ומדעית יהיה יום אחד כזה, שהשמש תקרוס לתוך עצמה ותבלע את כל מערכת השמש בריאקציה גרעינית מטורפת, והשמש תיגמר, אז בטוח... כל אחת מהצרות שלך גם ייגמרו. ביניהן גם קורונה.
נכון, זה נכון.
All things must pass, כמו שג'ורג' הריסון אמר. לטוב ולרע, זה מה יש. All things must pass.
קצת מקל אפילו המחשבה הזאת.
כן, הולכים להיות קשיים של יציאה, כזה כמו שראינו בסרט, וכמו שדיברנו על הקושי של יציאה מהבידוד, כאילו יש דברים בקורונה שהם נוחים, באיזשהו מובן אולי להיות קלו בתוך המסגרת הזאת, בלי האפשרויות הנוספות. יש הרבה גם מה ללמוד, כאילו, מכל הסיפור הזה. אחד מהם זה העובדה שמשברים בינלאומיים, או אפילו רק לאומיים, הערכות לקראתם היא הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות כחברה וכמדינה. הם משבר האקלים. וכשהם מכים, כמו ה-White Walkers במשחקי הכס, זה, עזבו את כל התרחים הקטנים שיש ביניכם. הבעיה האמיתית היא בעיה שרלוונטית לכולנו, ומשפיעה על כולנו, וחייבים להיערך אליה מראש במוכנות.
בעצם ההקבלה שיאיר ניסה לעשות, הוא אמר שכשיגיע משבר האקלים, זה יהיה אחד הפרקים הכי גרועים בסדרה.
כן.
של המציאות, כמו במשחקי הכס.
כן. ושחשוב להיערך מראש, כמו שלא היינו ערוכים למגפה בינלאומית. יש הרבה מה ללמוד, כאילו, על העובדה שזה גם נחמד להיות בבית, ועל העובדה שצריך קרבה אנושית, ועל העובדה, כל מיני, כאילו, שיעורים לחיים שאנשים כל הזמן לוקחים מקורונה. הקלישה הכי גדולה בעולם זה, תראו מה הקורונה מלמדת אותנו.
הקורונה באה כדי להראות,
לספר,
לתת לנו סימן עזרה בפרצוף.
את השיעור. זה השיעור.
כן.
תודה. אבל זה נכון.
ושמסכות יהיו רק בפורים.
באמת יש הרבה מה ללמוד, ואנחנו נצא מהדבר הזה, והחיים יהיו יפים יותר אחר כך. ויהיה wide shot, וזה יהיה יפה.
הפרק השני שאנחנו יוצאים ממנו עם מסר של תקווה.
שתדע שאני לא תכננתי את זה, ואז אני הבנתי שאני עושה את זה, והייתי כזה וואלה.
מתאים לי.
חותם על זה.
יאללה, בכיף.
זהו, זה...
אתה חושב שאולי הגיע הזמן?
הזמן למה?
הזמן ל...
מנחוס הזהב! כן, כן.
אני נהנה ואני שמח.
זהו, אז אכן זמן למנחוס הזהב. יש לנו 4 קטגוריות להיום.
וואו.
קטגוריה ראשונה, כרגיל, אתם כבר מכירים את זה בעצמכם, סצנה טובה ביותר, שנייה, שוט טוב ביותר, שלישית, שורה טובה ביותר.
ומה הרביעית?
הרביעית! הקטגוריה הכי חשובה היא מה החפץ בתוך חדר שהוא הכי משמעותי לך.
בלב.
בנשמה.
Oh yeah.
כן.
יאיר.
מה?
פרס מנחוס הזהב לסצנה הטובה ביותר מטעם יאיר אלקון הולך ל...
הסצנה הטובה ביותר מבחינתי, זו הסצנה שהכי רגשה אותי גם, זו הסצנה שהוא נמצא באוטו והשוטרת הצליחה לזהות את המיקום של הבית ויש התרגשות נורא גדולה ואז פתאום הוא רואה את אמא שלו. ואז יש להם את ההיפגשות הזאת, ואיך שהיא מחבקת אותו, והרגש שברי לארסון מצליחה להוציא, וואו,
כן.
זה כל כך חזק.
לחשוב על, על, על איזה סיוט היא עברה בשעות האלה, שהיא לא ידעה אם התוכנית הצליחה.
מטורף.
אם הוא פגע בילד שלה, אם הילד שלה חי עדיין בכלל, ואף אחד לא יספר לה.
והיא רואה אותו, והם מתחבקים פעם ראשונה בחוץ, וזה כל מה שהיא אי פעם רצתה, וואו.
קטרזיס עצום.
כן, זה סצנה אהובה עליי. חוויתי הרבה רגש. מה הסצנה אהובה עליך, נועם?
וואו, חשבתי שלא תשאל. הסצנה אהובה עליי, הייתה לי התלבטות בין כמה, אבל אני עדיין חושב שבאופן כנראה פשוט העשוי הכי טוב, הסצנה של הילד בתוך השטיח בטנדר.
מטורפת.
היא מטורפת. זה פעם ראשונה שהילד יוצא לעולם, ויש לנו כל כך הרבה סנסציות.
כן.
לא רק אני רואה דברים בפעם הראשונה, אלא אני צריך להתמודד עם, עם המשימה שהוטלה עליי ואני זה, וליטרלי כל העולם תלוי בה אם הוא יצליח עכשיו.
כן.
מבחינתו, כל העולם, כל המציאות,
כן.
תלויה בהאם אני מצליח עכשיו to pull off את הדבר הדי קשה לעשות בגיל 5 הזה, שאימא שלי דרשה שאני אעשה.
כשאני מפחד פחד
מוות.
מוות.
יפה הצליל.
הכי יפה שלי עד כה.
נכון. אם אני לא מצליח לעשות עכשיו את המשימה הזאת כמו שצריך, כל העולם הלך.
כן.
פאקינג מפחיד.
כן, ויש שם גם מוזיקה נורא נורא יפה ברקע, סצנה מותחת נורא, יפה נורא, בחירה מצוינת נעם.
יאיר אלקון.
נועם אליאש.
מה השוט האהוב עליך בסרט?
השוט האהוב עליי, דיברתי עליו כבר קודם. זה השוט, יש את השאלה כזה, ברעיון, את לא חושבת שאם היית שולחת אותו לבית חולים, אז אולי היה לו טוב יותר? ואז פשוט קאט להיא מסתכל, היא כאילו בחצי שמאל של המסך, אבל היא מסתכלת לצד ימין, שזה בעצם... העמדת סצנה שהיא מאוד מנוכרת.
כי היא מביטה לתוך הוויד.
כן, היא לא מביטה לתוך הפריים. וזה פשוט שוט ממש ארוך שלה, שאין סאונד, שהיא פשוט, כאילו כל הצבעים דהויים וכחולים ואפורים כאלה, והיא, אתה מנסה לחשוב מה עובר לה בראש, איזה תחושות אשמה, איזה פשוט קושי אדיר עובר עליה, וברי לארסון לא מביע איזשהו רגש נורא נורא ברור בסצנה הזאת, היא פשוט שם, ואתה רואה שכואב לה, ואתה נשאר לך כאילו בראש שלך לדמיין מה כואב לה.
ענק.
אליאש.
כן.
מה השוט אהוב עליך בסרט?
טוב, אני לא יודע אם אנשים שמו לב, אבל אולי כבר הצלחתי לבסס שבחירות השוטים שלי תמיד נורא שרירותיות. אם זה אף פעם לא השוט, אחי, זה השוט.
באס הייתה לך בחירה מאוד לא שרירותית.
באס הבחירה הכי שרירותית שהייתה לי.
אתה אומר את זה, אבל יש את הצללים שלהם. לא משנה, שלך.
אני פשוט, לא יודע, אני נוטה לי בחור שוט, שהוא פשוט כזה, באמצע הסרט בא אליי, ואני כזה פשוט רואה טוב, אני כזה, וואי. זהו, מבחינתי זה השוט שלי.
סבבה.
אין לי נימוק טוב מאחורי למה זה השוט שלי, אבל אני נורא אוהב את השוט שאנחנו עם הילד, עם ג'ק, בתוך הארון, או עם הטנדר החדש שלו. אנחנו יודעים שבחוץ כרגע ג'וי והאנס שלה נמצאים בחוץ על המיטה, והמצלמה נמצאת לנו בזווית של 90 מעלות מעל ג'ק, ככה שממש כאילו זה באותה מידה יכול להיות הקיר, המזרון שהוא נמצא עליו בתוך הארון, וכל העולם, כל השוט, הוא בתוך הארון. אנחנו רואים את הפריסה היפה של הילד על המזרן, המסעית לידו, ותחושות האשם מהצד השני. תחושות האשם, התחושות הרעות מהצד השני שלו. וואו. שאנחנו יכולים רק לדמיין אותם. ומעין הלחסון כזה שמצד אחד המשחקים והזה שלו, ומהצד השני הלא נודע שמחוץ לארון שאנחנו נורא לא רוצים לדעת.
כן.
שוט ענק.
לא נודע ומסוכן.
מסוכן פחדות.
נועם אליאש.
כן, יאיר.
מה השורה הובה לך בסרט חדר?
עוד בחירה שרירותית להחריד.
דבר איתי.
בחירה שאם היו שואלים, אף אחד לא היה עולה עליה או זוכר שהיא בסרט. אנחנו כבר יצאנו מהחדר ואנחנו בבית, והציבור מאוד אוהב את הסיפור הזה, עד שימאס לו, של האישה והילד שיצאו מהבקתה, ושולחים לילד מלא 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 משחקים, נכון? והוא נמצא בסלון, הסלון מפוצץ צעצועים, וג'ק מנסה להסתגל לעולם, וג'וי מנסה כדרך של כזה, אוקיי, תעשה משהו, בבקשה תהיה ילד, אומרת לו, היי, הביאו לך האנשים... the people, אנשים הביאו לך מלא מלא משחקים. וג'ק שואל אותה, איזה אנשים? וזה לא רק זה, כאילו הוא כבר יודע שיש אנשים, אז זה לא השאלה של אנשים, למה את מתכוונת באנשים? זה פשוט, איזה אנשים? למה שהם הביאו לי משחקים? איך העולם עובד? יש קבוצות של אנשים, הם בצד שלנו, באיזה צד הם, יש סיבה שהם הביאו לי משחקים, יש איזשהו חוק שאני לא יודע עליו, כל כך הרבה שאלות עלו לי מהשורה הזאת, והכניסו אותי לראש של באמת כל דבר, הוא מעלה מיליון שאלות, אתה לא יודע איך העולם עובד, כלום ממנו. והשאלה הזאת של האנשים הביאו לך משחקים, איזה אנשים? מי אלה? מה הם קשורים? מה המשחקים קשורים? נורא אהבתי את החלון שהדבר הזה פתח לי בראש.
יפה מאוד. וואו, באמת הדרך שבה הסרט הזה מאפשר לך להיכנס לתוך הנקודת מבט הכל כך משונה, גם של ילד שהוא שונה מהגיד שלך, אבל גם בתפיסה כאילו קיומית פשוט נורא נורא מוזרה, היא מאוד מאוד מרשימה. השורה האהובה עליי, ואני כבר ציינתי את זה קודם, דיברנו על השורה הזאת כמה וכמה פעמים, זה השורה, היא אומרת לו, I'm not a good enough ma, והיא אומרת לו, but you're ma.
הוא אומר לך.
כן, כן, לזה התכוונתי. באמת, פשוט הלב של הסרט, כמו שאמרתי קודם. וכפרה על הילד הזה, שהוא יכול להיות שם בשבילה גם, ולא רק היא שם בשבילו, והם איזשהו זוג כזה שהם ביחד ונותנים אחד לשנייה כוח, והשורה הזאת היא חזקה בטירוף בעיניי, ונכנסנו לזה כבר, אז לא צריך באמת להעמיק, אבל
כן.
שורה מדהימה.
באמת הלב של הסרט, אין שאלה.
כן.
טוב, יאיר.
זה הרגע המשמעותי בפודקאסט.
כן.
שחשוב שהוא יהיה.
מי שחיכה עד עכשיו, הייתם יכולים להריץ לכאן, והייתם מקבלים מהפודקאסט את אותה כמות של...
כל התורה על רגל אחת.
לא יודע למה עד עכשיו הקשבתם בכלל. יאיר,
דבר איתי.
מה החפץ האהוב עליך בתוך חדר?
אג סנייק.
כן?
ברור.
אוקיי.
אחי, אמנם אני טבעוני, ואני עומד מאחורי זה.
כן.
אבל הוא נחש עשוי מביצים.
הוא נחש, כן.
ויש לו עיניים. אולי לך יש עיניים, אבל אתה לא נחש ואתה לא עשוי מביצים.
אני לא נחש ואני לא עשוי מביצים. מה התואר של ג'ק נותן לו?
He's our longest friend.
מדהים. זה נכון.
באמת, אם אתה חושב על כל החברים שיש לו בחדר, הוא החבר בעל מימדי האורך הגדולים ביותר.
זהו, מבחינתו זה הדבר הכי ארוך בעולם, זה די מרשים.
אתה יודע משהו? Scratch that. זה הלב של הזוירת בעיניי. No, אליאש.
אוקיי. יש לי שני חפצים.
דבר איתי.
יש לי שני חפצים. אחד, אני פשוט אגיד, הפוסטר של דורה שהוא גזר מקופסת קורנפלקס, שיש לו בתוך הארון, מודבק.
גדול. הוא אפילו לא מתייחס במפורש לזה, אז אני מעריך שכאילו, הראייה הבלשנית שלך מזהה אותו בתוך כאילו...
אני פשוט...
תוך הסרט.
אני לא חושב שאפילו צריך להסביר למה. הדבר הנוסף זה השטיח, אני מאוד אוהב את השטיח, אנחנו מכירים אותו הרבה לאורך הסרט, אנחנו מודעים למימדים שלו, אנחנו מודעים לצורה שבה הוא יודע להתגלגל, אנחנו יודעים את הצבעים שלו ואנחנו יודעים מה הרגשה בפנים. השטיח הוא הדמות השלישית הכי פלשט אאוט בסרט, מיד אחרי ג'וי והילד.
וואו.
כן.
כיף, כיף להגיע איתך לעומקים כאלה.
תודה.
אני שמח שיש לי...
שטיח זה שטוח, אין לשטיח עומק, זה הקטע של שטיח.
שאני יכול לדבר איתו על... נושאי עומק.
אני מקווה שאתה יודע שלשטיחים אין עומק.
נושאי עומק.
אוקיי.
ונסכם.
זה היה מנחוס הזהב.
אז נגיע לסיכום של הפרק שלנו.
זהו, היום לא תהיה לנו פינת עובדות, כי הפרק היה ארוך גם ככה, אבל לא ויתרנו, אל תשכחו, לא שכחנו זאת.
הסיכום זה החלק החשוב ביותר. זה החלק שבו מעניין אותי לשמוע ממך, כאילו מה, איך אתה מסכם את הסרט הזה, גם אחרי הצפייה שלך, גם אחרי השיחה שלנו, את החוויה שלך ממנו, ומה אתה לוקח ממנו הלאה. כאילו, איזה מין שיעור לחיים יש פה. או כל דבר שאתה לוקח עליו.
נכון. אני אגיד שמה שאני הכי אוהב בסרט הזה, זה שהרגעים הכי קטנים בו הם הרגעים הכי גדולים בסרט הזה. הוא סרט כל כך קטן, ולכן אין דבר שלא רלוונטי בסרט. כל צעד שהילד עושה בתוך החדר, כל דבר שזז בתוך החדר, הוא כל מה שקורה בעולם עכשיו. וזה ענק. ולכן אני חושב שהסרט פורח כשהוא מרשה לעצמו... לחוות את הרגעים הקטנטנים האלה. כשיש לנו ציפייה לדברים גדולים פתאום שיקרו, והם לא קורים כמו שרצינו שהם יקרו, הוא פחות מצליח בעיניי. אני מצפה לגילוי של העולם, ואין לי גילוי מספיק מספק של העולם בעיניי, ולכן שם זה פחות עובד מבחינתי, והדברים הקטנטנים הם כל הסרט מבחינתי. ואני שמח על שהסרט הזה, והסרט הזה עושה את זה מדהים, והסרט הזה עושה את זה בצורה שלא ראיתי בהמון מקומות, את ההצלחה של הרגעים הקטנים האלה, וברגעים הגדולים הוא פחות מצליח לדעתי. בה אני לוקח איתי מהסרט, ההסתכלות הזאת על הדברים הגדולים, הקטנים כהכי עצומים שאפשר. ההבנה הזאת של כל דבר כאן, מדי פעם אפילו לעצור ולחשוב, להיות בחדר מסוים או להיות בחלק מסוים ולחשוב, מה אם זה היה הכל? מה אם זה היה הכל בשבילי? מה פה היה... במה פה הייתי מתעסק הכי הרבה? איזה חיים הייתי מוצא לכל דבר? איזה... מה פה כל דבר היה בשבילי אם זה מה שהיה לי וזהו? וזה גורם לך להעריך הרבה יותר את הדברים הקטנים האלה.
מין כזה תפיסה של... תפיסה נורא צנועה של נורא. חומר ושל נכון? העולם.
נכון.
של ערך של, של דברים.
וזה בוא. חשוב?
כן.
זהו. יאיר, תן לי ככה קצת סיכום וקצת...
תודה על הסיכום המקסים שלך.
תודה מתוק.
ואני עכשיו אסכם את הסרט. זהו, זה נראה לי סרט שחשוב לראות ממנו. ואני מרגיש שהוא התחבר לי להרבה דברים שבאמת קשורים לחיים שלי. ואני שמח שהוא היה שם במובן הזה, על אף שבכלל הם לא תכננו שזה מה שהוא יעשה. כי ב-2015 לא היה זכר לנגיף שנוגף אותנו כרגע.
היה אבולה, אבל זה היה באפריקה. אף אחד לא...
אני מאוד אוהב את הסרט הזה, אני חושב שאיפה שהוא מנצח מבחינתי, איפה שאני הכי מריע לו, זה ברגש שלו. כאילו, במערכת היחסים בין האם והבן שלה, ובהתפתחות של כל אחד מהם כדמות והדברים שהוא עובר, והתהליכים הפנימיים שלו, שדיברנו עליהם קודם. ממש ממש ריגש אותי, כאילו גם אם זה הצפייה הראשונה שהייתה לי כבדה רגשית והפילה אותי וגרמה לי לחשוב על כאילו אלימות נגד נשים ואיזה דבר מזעזע זה, זה נושא שהוא ממש חשוב וזה טוב שהוא הציף בי את זה.
גם זה נושא מאוד אקטואלי שמאוד ראוי לדבר עליו.
ולא עלה בפרק הזה.
נכון.
הצפייה הראשונה שלי מאוד מאוד, כזה, מאוד הרגשתי שהוא נוגע בי במובן הזה. וגם אם בצפייה השנייה שהייתה יותר על כזה התהליכים שכל דמות עוברת ואיך זה מתקשר לקורונה, כאילו, אני מרגיש שהסרט הזה נתן לי המון במובן הרגשי, ואני שמח שיש אותו. כאילו, אני שמח שסרטי דרמה, ובכלליות אומנות דרמה, יכולה להניע אותי רגשית, גם אם היא לא אירועים אמיתיים שקורים לי בחיים, אלא רק אומנות. ומה אני לוקח הלאה? אני חושב שמעניינת אותי נורא פתאום התפיסה של איזה מין חדרים יש. כאילו, לקחת את הרעיון של החדר בסרט, ולהלביש אותו לא רק על מקומות אחרים בסרט, אלא גם מקומות אחרים בחיים שלי, ודברים שהם לא חדרים. ופתאום זה מושג שממש מעניין בעיניי, ומעניין אותי ליישם אותו ולהשתמש בו כמשקפיים כדי להבין עוד סיטואציות בחיים שלי ובחיים של אנשים אחרים ובאומנות שאני נתקל בה. זהו, סרט ממש מגניב.
זה כלי פסיכולוגי מעולה שיצרת לעצמך.
יש.
איזה כיף.
עצה מספר 3 בפודקאסט העצה של נועם.
מה? זה שלך היה.
לא. טוב. אז זהו, אחרי דם, יזע, דמעות ולא מעט פודקאסט, זה היה הפרק שלנו על הסרט רום. חזרנו בגדול, חזרנו בענק, המנחוסים פודקאסט של קולנוע בשטח.
לביצוע הטכני ניר בורשטיין הגאון והתותח שיושב איתנו ממש כאן.
אחלה ניר.
על הארט החדש והמיוחד והיפה והמהמם והמקסים שאתם רואים בכל פרק שי ברבור.
כל פרק מחדש ארט שונה?
משהו מטורף. על הסושיאל וההפצה האינטרנטית עידו מדפאקינג נוב. וזה היה הפרק שלנו חברים, אם אתם רוצים לשמוע אותנו בכל פלטפורמה אפשרית, לפנות אלינו בפייסבוק, באינסטגרם, במייל, מנחוסים, strudel@gmail.com, מה שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים, אנחנו שם. וכעת הגיע הזמן להכרזה של הפרק הבא.
אוקיי, אז הפרק הבא הוא בעצם הולך להיות הפרק הראשון מסוגו שאנחנו נכריז עליו, שהוא לא בדיוק שלי והוא לא בדיוק שלך.
הוא שלנו.
שלנו. אבל לא הסרט, אנחנו.
אנחנו הרבה זמן מחפשים סרט של צ'רלי קאופמן לדבר עליו. צ'רלי קאופמן הוא אחד הבמאים האהובים על יאיר בהיסטוריה.
אני חולה על הבן אדם הזה, הוא עשה 2 מהסרטים אהובים עליי אי פעם, אנומליסה ואיטרנל סיינשיין אוף ספוטלס מיינד.
שמש נצחית בראש צלול. ולי יש גם הערכה ענקית כלפיו, ואנחנו חיפשנו, יאיר חיפש בשביל בחירה שלו, איזה פרק, איזה סרט של צ'רלי קאופמן נראה, ולפתע נטפליקס הפתיעו אותנו ואמרו, חבר'ה, עוד שבועיים סרט חדש של צ'רלי קאופמן, שנקרא I think we should end things. לא, I'm thinking of ending things.
שאם אנחנו מדברים פה על כל עניין כזה, לבחור סרטים כלילים לדבר עליהם, נראה לי זה כאילו בא לנו בול.
אז הסוד הוא שאני, לא אני ולא יאיר ראינו אותו עדיין, הוא יצא רק לפני רגע במועד ההקלטה, הוא נמצא בנטפליקס, נקרא בעברית לדעתי אני חושבת על לסיים דברים, ואנחנו נראה אותו, ונעשה עליו את הפרק הבא, אתם מוזמנים לראות אותו גם, הוא בנטפליקס, הוא חדש, הוא דנדש, ואלא אם נחליט אחרי שנראה אותו שהוא לא ראוי לפרק, ואז הוא עושה סרט אחר של קאופמן, ועל זה אנחנו נעדכן בסושיאל מדיה.
אז תהיו שם, כי צ'רלי קאופמן חמוד ופרק.
תעקבו אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, איפה שצריך, כדי לגלות האם אנחנו עושים את הפרק הזה בסוף או לא. ואנחנו היינו המנחוסים פודקאסט של קולנוע.
להתראות.